רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין ודרור בוקצ'ין, מארחים את עורך דין משה גרין. מעניין עם משה, ברוך הבא.
ברוך השם, תודה לכם שאתם מארחים אותי.
בכיף, בכיף, מיקרופון קצת יותר לכיוון שלך, כן?
בדיוק.
נהדר, וגם אנחנו בשידור חי בפייסבוק, ואני תכף אעשה תיוג, אבל אנחנו כמו תמיד מתחילים את השיחה עם ריקו והריקו, מה המצב?
בסדר גמור, מה נשמע, מה קורה, מה חדש?
החדש.
מתארגנים ליום שלישי, ה-23 לחודש.
אנחנו נהיה בחופש, אנחנו נלך להצביע, נראה לי.
אנחנו לא מוכנים כבר ליותר ימי חופש בימי שלישי, שיעבירו את הבחירות, את מה שיהיה בעוד 5 חודשים, הבחירות החוזרות, או 3 חודשים, בבקשה, לא ביום שלישי, אני יודע שזה החוק, תעבירו, כאילו די כבר.
לא, בבחירות הקודמות הם היו ביום שני, דרך אגב.
כן, אבל זה היה בגלל חג, אז אפשר לסדר באמת שהבחירות יהיו, אבל גם עכשיו זה ליד חג.
לא, הבחירות הבאות יהיו אז באזור החגים, פסח, ראש השנה לדעתי, הבחירות הבאות.
כן, כן, רגילים, מה שנקרא מחודש, מראש חודש לעשור ובין מה שבאמצע.
מה קורה בנדלן, ריקו?
מה קורה בנדלן, אתם מכירים את מה שנקרא את הצפצוף הבא? טוט, לא יודע, סוס מת כזה, לא?
אסיסטולה בשפה רפואית.
עוד פעם, איך זה נקרא?
אסיסטולה, זה קו ישר, כן.
אה, אוקיי, למדתי משהו.
אבל למה אתה חושב שזה מת? אני חושב ש... שוק מאוד חי.
דרור, מה קורה?
מצוין.
חי, למה חי? מה שהיה ממשיך, אין שינוי בשום דבר, רק יורד למטה ולא עולה למעלה. ההתחדשות העירונית עברה כנראה לרשויות המקומיות, וכנראה לא יקרה שום דבר בגלל שזה ברשויות המקומיות. למה? כי הם צריכים לקבל תקציבים מהממשלה, לא יקבלו תקציבים על תשתיות, אז לא יקרה שום דבר בהתחדשות עירונית. ומכאן, אתה יודע, או שימיסו את זה כמובן על יזמים, ואז הפרויקט לא יהיה כלכלי. אז אחרי אני אומר, מה השתנה? שוק התחדשות עירונית ממשיך לדשדש במקום שיצמח. שוק המשרדים די נהרג לשנים הקרובות בגלל משבר הקורונה שיש לנו בשנה האחרונה. המגורים, אנחנו חייבים המון 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 דירות, אבל הבנייה לא זזה. יש פחות התחלות בנייה. לכן אני אומר, אתה יודע, אי אפשר להיות בתמותה במינוס, לכן אני אומר, אנחנו בקו ישר.
אבל מותר לי להתערב, זה בסך הכל בגלל בירוקרטיה. לא בגלל שיזמים לא רוצים לבנות. רוצים לבנות, אבל בירוקרטיה הורגת כאן את כולם. אתה נכנס לוועדה מקומית, אתה לא מצליח להעביר תוכנית אפילו שנה, במקרה הטוב. אז איך אתה רוצה שיהיה התחלות בנייה?
אבל אם לא תהיה בירוקרטיה, אנשים כאן יהיו מובטלים עוד יותר.
טוב, זה משהו אחר. זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על נדלן, לא מדברים על בירוקרטיה.
אז משה, אתה עלית על הנקודה באמת הכואבת ביזמות, שהיא בעצם מניעה את כל גלגל הנדלן, ואת חברות הביצוע, ואת הספקים, ואת היועצים, והאדריכלים. עלית באמת על הנקודה, שכל דבר הבירוקרטיה כאן מסואבת והורגת, וכל נושא השירות המקוון להגשות לא עובד. חשבו שהוא יהיה יותר יזרז יותר, אבל הוא לא מזרז יותר, ובאמת זה הנקודה.
בואי ניתן לך עוד משהו מעניין. אנחנו לא מדברים פה על רמת גן, מילא רמת גן אתה לא יכול להעביר כלום, אנחנו מדברים עכשיו על טבריה. אני בטבריה בתוכנית שינויים שאף אחד לא מסתכל עליה כבר חודשיים, אתה יודע למה? למה הפקידה היחידה שעוסקת בתוכנית שינויים היא לא פה, היא ברוסיה ותקועה עם קורונה. אז עוד חודשיים גם כן זה יקרה. אז בינתיים, מי שתכנן את הגמל מים למטה, שלא היה שם מים וצריך לעלות אותו למעלה, אז אתה לא יכול להתקדם בנדלן. זה משהו דומה כזה בכל הארץ. אבל תראה, אומרים שלא לעסק פה בפוליטיקה, אבל אתה יודע, מכילוי נאות, אני אגיד לך, אני יושב ראש מפלגת צומת, שאף אחד לא שמע עליה, אבל אני מדבר בדיוק על הדברים האלה. אז אני לקחתי קצת במה, ולא יחסו עליי כאן האנשים.
לא יחסו.
אנחנו, כל עוד אנחנו לא מוציאים דיבת אנשים לרעה, הכל מותר לדעתי.
תשמע, ריקו, מה שאתה אומר זה נכון, אתה יודע, המסחרי באמת על הפנים, ומשרדים מתו, במקום לקחת אותם משרדים ולהפוך אותם לדירות, שיהיה לכל היזמים משהו, ולא ישלמו את הריביות האלה, והגיעו גם לשוק השחור, מישהו צריך כאן לעשות איזשהו צעד, אז ביבי הולך לשתות קפה אצל הבדואים. חייך, נו, זה לא רוצה.
נכון. ביבי היה צריך לשתות ב-13 שנים שהוא נמצא בשלטון, היה צריך לשתות הרבה 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 קפה במשרדים שקרובים אליו, כמו משרד הבינוי והשיכון, אבל הוא לא עשה את זה, הוא מדיר את רגליו ואת ידיו מהקרטופל, את הפוח האדמה החם הזה, כי הוא יודע ש... אם הוא ייגע בזה, אז הוא גם יתחווה. כל מי שהיה שם הרי נחווה.
תשמע, אני אענה לך על זה. אני, מכיוון שבכנסת ה-23 לא התמודדנו, ואני התמניתי להיות יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות וחקלאות, מה שנקרא בליכוד, ישבתי איתו, ושאל אותי ראש הממשלה, תגיד לי, למה אתם לא מוכרים את התוצרת שלכם ישירות, מה שנקרא
ללקוחות הסופיים, מדלגים על שופרסל.
אז אמרתי לו, תקשיב, המינהל, אומר לי, מה שייך המינהל לעניין? אז אומר לו, המינהל בא ויורד עלינו. אומר, שמע, לא יכול להיות דבר כזה. יושבים שם עוד שני עורכי דין, כמוני, ואני מסתכל עליהם, מסתכלים עליי. שמע, לא היה לי נעים, כי אני באיזשהו מקום כבר יצאתי לא אמין. אבל אני חי בזה ביום-יום, אני גם מושבני. אז אמרתי, אוקיי, הבנתי אותך ראש הממשלה. יצאתי החוצה, ונסעתי באותו יום עם הבן שלי, נסענו לרמת הגולן. ונתתי אישורי מכירה לכל מיני מושבים בארץ, ימכרו תוצרת חקלאית. ואחרי כמה ימים התקשרו לי מהמינה ושאלו אותי, תגיד לי, אתה נתת אישורים? אמרתי, כן. אמרו לי, באיזה זכות? אמרתי, ראש הממשלה אמר. וככה ממשיכים למכור היום, אתה יודע, תוצרת חקלאית בכל המשקים, ואף אחד לא בא אליהם. יעברו הבחירות האלה, אתה מבין? אז אלה עם ה-116.
אז זה ממשיך את הקו שלנו משבוע שעבר, שבעצם יש לך משק חקלאי, מותר לך רק לגדל, אסור לך למכור.
תראה. אתה יודע, זה באמת אגדות. הדברים האלה הם ממש אגדות. אתה יודע, זה לא רשום בשום מקום. וחבורת פקידים שמתלבשת על הבירוקרטיה, היא לא נותנת, אתה מבין, את המרחב הזה שתמכור מה שנקרא מלפפון אתה צריך למכור אותו בשני שקלים, ורמי לוי ייקח אותו בעשרה שקלים, ורוצים לצמצם את יוקר המחיה, ועם ישראל חי וטוב לכולם, והכל פיקס.
חסר לנו כל כך את היד שדפקה כל כך חזק על מכסה המנוע בדרום, אם אם אני לא טועה, ואמרה, לא מעניין אותי כלום, פשוט תבנו את ה-120 אלף דירות האלה בשנה. חסר לנו את היד הזאת בהמון המון תחומים, במיוחד בבנייה. אנחנו מבינים בנייה כבר 27 שנה, לא יודעים שום דבר אחר, וזה חסר בבנייה, וחבל שזה חסר, כי אפשר לבנות את הארץ, אפשר בכל מקום לגדול ולהגדיל ולשנות, והתשתיות קצת מתעוררות עכשיו. אגב, אני עשיתי היום את כל אבן גבירון, פלוס מינוס ב-45 דקות. במקום 8 דקות, ב-45 דקות. למה? כי עכשיו עושים שם את דווי הרכבת. אז גם בתשתיות התעוררנו טיפה, טיפה, טיפה מאוחר.
לך לדיזינגוף, תראה מה קורה שם, תהיה בשוק.
אני מחר צריך להיות בדרום תל אביב.
זהו, זה מזל, אני עכשיו בדרום תל אביב. לקח לי אחר כך, אגב, מאותו מקום להגיע לדרום תל אביב, במקום 6 דקות או 7 דקות, 35 דקות. כלומר, משהו קורה סוף סוף זז בתל אביב, רק חבל שזה לא היה לפני 50 שנה.
אני חושב אולי אני אקח רכבת וקורקינט, אבל אני גם, אני לא יודע אם הקו מכפר סבא עובד לתל אביב.
ביום שבת נהרגה רכיבה על קורקינט, בחורה מדהימה, שדוקטורית, אימא לשלושה ילדים, שבנתה, שבעצם פיתחה קונקריט, בטון של בנייה על הים. מאוד אקולוגי, מאוד זה.
תשמע, אני חייב להגיד, לבי עם המשפחה, אבל גם נהרגים הרבה יותר אנשים פחות מוכשרים, וגם הם משפחה שלמה, ואנחנו רואים את זה, אם אני אקח את זה לעולם הנדלן, כל ההרוגים שפחות מעניין אותנו, כי הם פועלים זרים. אז כן, לא, אני לא אקח קורקינט, אל תדאג, אשתי לא תיתן לי לאפשר, לא תאפשר לי קורקינט, כמו שלא מאפשר לי אופנוע.
חברים,
כן.
מה נאחל לעצמנו?
נאחל לעצמנו, ריקו, אני אגיד לך מה, שסוף כל סוף אולי במושבים נצליח לשנות שם איזשהו דבר, שאחרי כל משק נוכל להכשיר שם 4 יחידות דיור.
רגע, זה התוכנית שלנו, שנייה.
לא, לא, לא. כל נדלניסט שבא, הוא מגרה אותי. הוא מגרה אותי, אז אני לא, אני... ריקו, נפלתי אצלך בבור, אני לא אשם.
לא, לא, זה בסדר, פשוט דרור ואופר כבר מתורגלים, אני אוהב כמו ביורן בורק כזה, להרים להנחתה טובה. אבל באמת אני מאחל לכם תוכנית מוצלחת, אני עכשיו מתנתק ואני בטוח שומע אותה עד הסוף, אין שאלה בכלל, אני
מתנתם
את משה גרין שם באולפן, יהיה ככה לגמוע כל אות וכל מילה, וחברים, רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים יעלו, רוצו עכשיו לפני הפסח, תעשו לעצמכם דירה חדשה.
ריקו, כבר עלו הדירות.
לא, הוא אומר, הם ימשיכו לעלות.
בינתיים שאנחנו מדברים לא תלו.
אנחנו בעלייה, תעצרו את זה באיפה שאתם נמצאים כרגע. ריקו.
המכונית הזאת יודעת רק עלייה, לא יודעת ירידות, שתדעו.
כן. ריקו, שמחנו כרגיל. המון טוב, יום טוב, ביי ביי. טוב, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. נשים משום פתיח שנייה?
איך שבא לך?
לא, למה אנחנו כבר בתוכנית?
אז רגע, אתה מגרה אותי, גרין.
לא, לא, קודם בוא נכיר את האורח שלנו.
אוקיי, יאללה.
שלום, משה גרין.
עורך דין משה גרין.
עורך דין משה גרין.
עורך דין זה הדבר הפחות טוב.
אבל האחרון, נכון? זה האחרון, נכון.
זה האחרון, תראה, אנחנו שנינו מאותו הכפר.
איך זה ללכת ללמוד בגיל מבוגר?
תראה, זה מאוד מדליק. אני לא אגיד לך שלא. והכי חשוב שבסוף המהלך אתה בטוח שאתה מגיע לצדק ואתה משוכנע ב-100%, וואו, הנה אתה בא עם...
אתה מגלה את החיים האמיתי.
ואתה מגלה שתשמע, אנחנו חקלאים בעצם, אז לא, לא נעים, לא נעים, באמת שלא, אבל...
חקלאי בכל רמה חבריך?
כן, כן, ודאי, ודאי. קודם כל אני חקלאי, חקלאי בכל רמה חבריי, ואני גם אוהב את זה. עכשיו, זה לא דבר שאתה יכול להתחבר אליו אם אתה לא אוהב אותו. אתה אוהב אותו מאוד, אני מחזיק משק פעיל, אדמות פעילות, ואוהב את זה באופן כללי. יחד עם זאת, אני, מה שנקרא, שהבנתי שמהמשקים לבד אתה לא יכול לחיות. אז אתה עושה גם עסקים, חלק מזה באמת זה נדלן, וחלק אחר שהוא קצת יותר מעניין, אנחנו ממחזרים פסולת עץ, שזה גם כן מאוד מעניין. כל הסיפור הזה, אנחנו...
מה הכוונה? זה מאוד מעניין.
ודאי, אבל זה, אנחנו יכולים לדבר על זה עכשיו, אתה יודע... אנחנו לא נגמור לדבר כאן. אז בסדר, אין לי בעיה, אם תרצו נדבר על זה, כי זה מעניין.
אנחנו נרוץ.
אנחנו נרוץ.
רגע, ואיזה כובע אתה שם עליך?
תבחר מה בא לך, אני...
תספר קצת שיקשיבו, ואז אנחנו...
הכי טוב אני עושה על האש, וגם נראה לי שאתה אוהב את זה, אז אנחנו בזה מסתדרים.
ברור. ארגנטינאי, נו.
ברור. אז תגיד רגע.
יש לנו ילדים טובים.
יש חקלאות במדינת ישראל?
תראה, יש... יש חקלאות במדינת ישראל, ויש גם חקלאים במדינת ישראל. בצער אני אומר לך שהעסק הזה הוא לא מאורגן. ואני חושב שבתקופה, בעשור, ב-15 שנה האחרונות, לא היה שר חקלאות שבאמת דאג לחקלאים, לא דאג לנו לאזרחים, ולא חיבר את החקלאות, מה שנקרא, לחבר'ה העירונים, שזה אתם. ואני אגיד למה אני מתכוון. אחד, קודם כל, ביטחון המזון. אין ספק שאנחנו בסך הכל נמצאים פה 70 שנה ולא יותר, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, להאכיל את עצמנו, בראש ובראשונה. עכשיו, אין ספק שהחקלאים שנמצאים היום יודעים לעשות את העבודה. יודעים לגדל את המוצר הטוב ביותר, איכותי, הטוב ביותר, ואתה מקבל סחורה טובה, נקייה לשוק. אלא מאי, שפה נכנסים כל מיני גורמים פוליטיים. ואז אומרים לך, אנחנו מדברים על שוק חופשי. ואז בעצם אותו חקלאי, שבחבל הבשור, שזה אגב, זה המחסן מזון...
תפוחי אדמה וגזר?
לא, לא, זה מחסן מזון של מדינת ישראל, אין מה לעשות, יש שם המון חקלאים. ואז הוא עולה לו בקבוק שהוא צריך לרסס ב-500 שקל, מה שנקרא, בעזה אולי עולה 25 שקלים. והסחורה שמגיעה מעזה, ואני ואתה אוכלים את זה, והילדים שלנו אוכלים את זה, אנחנו גם לא יודעים איזה מים אנחנו משקים את זה. זאת אומרת שכל העסק הזה הוא בעצם לא מנוהל.
בגלל זה, לצורך העניין, שאני נכנס לסופר, אז הרבה פעמים העגבניות הן לא עגבניות ישראליות, נכון?
בוודאי, איזו שאלה.
ואנחנו רואים את כל הפוסטים של חקלאים משמידים לפפונים, שזה פוסט מאוד מאוד...
אבסורד, ממש אבסורד. עכשיו, החקלאים לא מבקשים רחמים. אני לא בעד זה של לתת לה...
אתה אומר פוליטיקה, חקלאים יש להם אין סוף אגודות. מי התאחדות ה...
תראה, אני 10 שנים הייתי יושב ראש אגודה. אני אומר לך, זה אחד החרטות הכי גדולות שיש. אנחנו מדברים היום כלכלה, וכל הארגונים האלה שנמצאים, אז הכל זה, איך נקרא לזה, זה שמור לי ושמור לך, ובוא, אני, מה יצא לי מהצער הזה ומהצער הזה, ואף אחד באמת לא דואג לכלל הציבור.
יכול להיות שבגלל שמפלגת העבודה לא הייתה בשלטון בשנים האחרונות, זה הסיטואציה?
אני לא יודע אם נגיד לכם, זה מפלגת העבודה, ואני חושב שיש היום הרבה יותר... מה שנקרא חברי מושבים בתוך הימין, מאשר נמצאים בשמאל. אבל אנחנו מדבר על ניהול. ניהול מתחיל בכל דבר, זה לא משנה מה
שאתה עושה איתו. אבל אתה יודע מה, משהו קופץ, סליחה שאני קוטע. למה ברגע שאותה, אני לוקח מזון של, עם השגחת כשרות,
אתה רוצה לספר לך על זה בדיחה?
זה עצוב, זה לא בדיחות, אבל אתה אומר...
אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו. אתה תהנה, מה אכפת לך? סליחה שאני קוטע.
לא, לא, אנחנו נהנים.
יש ביצים, פסח שעבר לא היה ביצים.
נכון.
יפה. עכשיו, מה עושים? אתה יודע, כמו כל דבר במדינה שלנו, הכל בגיוולד, וצריך להביא את זה עכשיו. אני, שהייתי יועץ ראש הממשלה, וביקשו ממני לעזור, אז אמרתי, אולי אני אעזור, שיהיה ביצים בארץ, אין מה לעשות. וצריך לזרז את האונייה שנכנסת מהנמל הזה, מהנמל לאו, והכל בלחץ, כי אין ביצים, ואנשים עומדים תורות
עם ביצים. מסכנים, לא הכינו...
בפסח אנחנו בנויים על ביצים.
אבל מה, גמרנו לאכול את הביצים, גמרנו לאכול את הביצים, ואז פתאום שאלתי שאלה הלכתית. הרי אנחנו בתור מגדלים, 24 שעות בפסח, לפני שאנחנו משווקים את הביצים לשוק, אסור לנו לשים חיטה בתערובת. אסור, כי אחרת כל הביצה לא קשרה, ככה
נכון.
אומרים.
נכון, אוקיי, כנראה.
כנראה. ומה קורה מחוץ לארץ? מישהו דיבר שם עם הקומר, אמר לו, אל תגדל עם לא חיטה.
אל תאכיל את ה...
אתה מבין איזה חרטית, אתה
לא משוב? לא, אז אני אומר...
אנחנו מחרטטים.
לא, כי מצד אחד אתה אומר, אותו חקלאי, חקלאי עזתי, שקונה את המוצר, את החומר ריסוס כנראה ב-25 שקלים, במקום 500 שקלים שאותו חקלאי מעבר לגדר קונה. למה אין השגחה? כמו כנראה שאם המוצר העזתי לא היה עובר כשרות, לא יודע, יש למשגיחי כשרות שם, למה לא מנסים לעשות שם סדר?
אנחנו כנראה מזוכיסטים. למה? כי גם רדואן בטורקיה, שאנחנו מקבלים משם כל מיני ירקות וכאלה, וכל היום מקלל אותנו, ולא מבין למה בכלל מדינת ישראל קיימת, מה שנקרא, והממשלה...
הוא מבין בשביל הכלכלה שלו.
כן, כן, בוודאי, אבל הממשלה הימנית הזאת, שאומרת, אנחנו צועקים כל היום, אנחנו ימנים, זה שמאל, זה ימין, ימין, שמאל, שמאל, ימין, נמאס לי כבר מזה.
אין שמאל ואין ימין במדינה הזאת, לדעתי.
אם אין שמאל ואין ימין, אז רדואן שולח סחורה מחוץ לארץ, ואנחנו אוכלים את המלפפונים שלו ואת העגבניות שלו, ואנחנו מאדירים את הכלכלה שלו. ואותו חקלאי, אתה מבין, שהוא עומד כמו איזשהו, אתה יודע, מסכן אצל מנהל הבנק, אתה מבין, כי הוא לא מסוגל לעשות את הגידול הבא, כי אם אין לו מה שנקרא גב כלכלי בשום מקום, אז לאט לאט תראות החקלאים הולכים ונגמרים, אין מה לעשות, ואתה רואה את האדמות ננטשות, ואחר כך אתה בא ואתה רואה שיש בנייה של נדלן, של כל מיני פולשים, ומנהל מקרקעי ישראל הוא ממש רציני, שמע, הוא תופס איזה אחד בן 85 אצלנו מהיישוב, נכנס בו בכל הכוח, כל הכבוד, אני מצדיע פה לפקידים שלו, אבל שילך שם על השבטים, בבדואים, ברעת, למי יש שם, סליחה, מותר להגיד,
אומץ,
לגברים, ביצים בכלל להתעסק איתם. אתה מבין את העניין? פה, לכן, תראה, כשאתה בא, אדם כמוני שבא נניח לפוליטיקה, הוא לא בא לפוליטיקה בשביל לנסוע עם אוטו יותר טוב. הוא בא לפוליטיקה מסיבה אחת מאוד פשוטה, כי אלה דברים שהם בדמנו, ומישהו כאן צריך להוביל מנהיגות. ולא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אנחנו, אתה יודע, עודו 73 מה שנקרא, ואנחנו חייבים לקחת מנהיגות. אז אם אנחנו לא ניקח מנהיגות ולא נוביל מנהיגות אחרת פה, אז הדורות הבאים שלנו באמת שיהיו מסכנים, הם אולי העניינים שלנו יצטרכו לשלם את החלטים היום שמחלקים לאנשים.
ברור.
כמה זה? 40 מיליארד שקל עכשיו?
לא יודע, אבל זה ברור שהילדים שלנו הם אלה שישלמו.
עניינים, עניינים.
גם הנכדים כנראה, כן. אתה הולך יותר מדי רחוק, אני מרחם עליהם.
אז תשמע, לכן אני אומר לך עוד פעם, צריך למצוא פתרונות. ואחד הפתרונות באמת, שאם אנחנו רוצים פה לדבר על נדלן, כי אני מבין שזה נדלן, אתה יודע, המשקים, יש מאחוריהם לולים ויש מאחוריהם רפתות, והלולים והרפתות האלה שהם לא משמשים לכלום, יכולים לשמש לדיור.
רגע, שנייה. Okay. אם אני חוזר להיסטוריה של המשקים של היישובים, שהגיעו כל האשכנזים, סליחה שאני אומר לארץ.
לא, לא רק. אמרת חבל מעון.
לא, לאשכנזים נתנו את היישובים הטובים, אבל פשוט.
תקשיב, אני חייב לספר לך משהו גם על זה. אני גר בבצרה, ומתפלל...
רומנים.
אה?
רומנים בעיקר.
ולא, ואני מתפלל בבית כנסת המרוקאי. אתה יודע למה? למה כל הרחוב שלנו זה רחוב של מרוקאים, ואנחנו האשכנזים היחידים שם. אז אם אתה חושב שדפקו את האשכנזים, אתה טועה. דפקו את המרוקאים. למה אלה כל אלה באו ממקנז ומקזבלנקה, והם קנו שמה בשנות 54 ו-56, שילמו במטילי זהב עבור משקים בבצרה וגם ביד רמב״ם. ויש להם חוזים. רק מה? הם לא עמדו על הזכויות שלהם. אז בית המשפט בא ואומר, אתה, יש שיעוי כבד. אתה ישנת על זכויותיך. שאלה איך באמת אנחנו רוצים, מה שנקרא, לעמוד מול העניין הזה. או שיש לנו את זכות העמידה, אבל אם פתאום, לאחד יש את זכות העמידה, לשני יש שיעוי כבד.
אז כעקרון שהגיעו העולים החדשים לארץ, נתנו להם, או שהם רכשו, או שנתנו להם משקים.
אבל אתה יודע, אתה הלך לנגב, שנייה, יישובים של פטיש וחבל מאוד, וזה, מה?
אתה יודע מה, בוא נדבר על מושב פטיש, לא בבצרה, נדבר על מושב פטיש. פטיש יש לו תאבה, כן,
נכון. מכיר, היה לי שם נגד מהצבא פה.
יפה, מי זה?
קלפה, יניב קלפה, אני חושב.
יניב, כן. לא משנה, לא חשוב. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך על מושב פטיש? ממש קלאסי. בחור שהתמודד איתנו בצומת, ומושבניק, אתה יודע, שהיה בתנועת המושבים. אמרתי לו, בוא ניקח את התאבה של פטיש, ונעשה עליה מה שנקרא טסט קייס. ואז הוצאנו את הטבע של מושב פטיש, ומושב פטיש בנוי בצורה כזו שרוב האדמות שלו זה חצי חקלאי. מה זה חצי חקלאי?
מה זה חצי חקלאי? איזה חצי למטה או חצי למעלה?
לא, לא מכיר את המונח הזה.
לא מכיר את המונח הזה.
זה, זה, זה כמו, דרור, זה כמו המושג שאנחנו מכירים, עירוב
שימושים.
עירוב שימושים. זה אותו דבר, חצי חקלאי.
בוא נשמע,
אני אספר לך. עכשיו תראה, לוי אשכול היה במערך, נכון?
כן.
עכשיו אני ימני. אני לא, אי אפשר להאשים אותי מה שנקרא בדברים שהם לא נכונים. אבל לוי אשכול היה אדם ישר והיה מנהיג. ולמה אני מתכוון? הוא הבין שהביזור הזה של האוכלוסייה בכל החבל הזה יעשה את האנשים לא רק חקלאים, גם חקלאים וגם יעסקו במקצועות אחרים. עכשיו אתה לוקח את הטאבה של מושב פטיש ואתה רואה שהטאבה של מושב פטיש היא חצי חקלאית. עכשיו, מנהל מקרקעי ישראל הוא קם בשנות ה-60. זאת אומרת שיש לנו איזה פער של 10 או 15 שנה בין מושב פטיש שהוקם לבין מנהל מקרקעי ישראל שהוקם. מינהל מקרקעי ישראל בא לנהל את האדמות של קרן הפיתוח, של קרן הקיימת לישראל. עוד פעם, השאלה איזה קרן קיימת לישראל? יש שני קרן קיימת לישראל. יש אחת שנמצאת באנגליה, שזה מה שנקרא חטא פי שונה. יש אחת ש... כן. ואחת שנמצאת פה בישראל, שזה גם כן משהו שונה. עכשיו, תשאל מתי קרן הקיימת לישראל הגישה פעם האחרונה מאזנים. אני אעזור לך. היא לא הגישה. היא הגישה בשנות ה-80. עכשיו, אני אשאל אותך עוד שאלה. כמה מיליארדים ומיליונים עברו לקרן קיימת באנגליה? אתה יודע?
אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע. עכשיו, אתה מבין למה אנחנו צריכים מהפכה בנדלן? כי אם אנחנו נחזור עכשיו למושב פטיש, הביאו לשם האנשים, העמיסו אותם במסעיות, זרקו אותם שם עם המסעיות שם בגבעת יערים. כשאתה בא היום לגבעת יערים, אז אתה רואה שם את ראש ממשלתנו מסתובב שם עם החרדים, כי הולכים לעשות שם כנראה איזה יישוב של חרדים, אבל מצד שני, בן אדם ב-87 עם בתים בני 30 שנה, הרס אותם עכשיו. למה הוא הרס אותם עכשיו? כי היה לו שם שיבושים חורגים, והמינהל בא לו מפה ובא לו משם, ומה שנקרא בתי המשפט הולכים עם
החוק. עם החוק, עם המינהל.
לא, הולכים עם המדינה, זה 100-0 טובת המדינה. 100-0 טובת המדינה. עכשיו, אני אומר עוד הפעם, למה אני מתמודד כצומת שזו מפלגה חקלאית ועצמאים? מישהו צריך להרים את הדגל, מישהו צריך פה להרים את הראש. כי מה שקורה בין הדור של אבי אשכול לבין הדור הצעירים, שזה מתאים, אולי אתם יותר צעירים ממני טיפה, כנראה שהמקל נשבר באמצע. והעברת הדגל היא לא נכונה. ולכן הנינים שלנו היום משלמים את המחיר הזה בעוד 100 שנה, ואין לנו מה שנקרא אופק עתידי. היום דירה עולה 1.5 מיליון ושני מיליון, ודיברנו עכשיו עם ריקו, אני בטוח שמרגע שנסעתי מבצר לפה, הדירות עלו בעוד איזה 50,000 שקל. למה? כי אין עתודות קרקע, רבותיי. יש מלא עתודות קרקע, אבל אף אחד לא מנסה בכלל לעשות תוכנית
לא,
עם המקווננת הזאת, שהמקווננת הזאת הייתה צריכה מה שנקרא להיות אונליין, אבל זה לא הימים של בן גוריון שמישהו לקח, בן גוריון לקח הרי איזשהו מפה, שם עליה קו ואמר, זאת מדינת ישראל.
זה היישובים, יאללה, קדימה.
יאללה, קדימה. ומה היום? מה השתנה?
היום אנחנו רואים מעבר מהעיר אל הכפר לאנשים עם כסף שמחפשים את איכות החיים. האם אתה רואה גידול במספר החקלאים בישראל, במושבים ובקיבוצים?
בוא אני אענה לך גם על זה. בסדר? בשנת 57 היה מהעיר אל הכפר, היה מה שנקרא, וכל מי שגר בנתניה כמו ההורים שלי, באו וקנו משק בבצרה. ואני מבטיח לך שאבא שלי ימין במאת האחוזים, שהוא באמת קונה משק בבצרה. אם מישהו היה מספר לאבא שלי שזה בר רשות, של בר רשות, של בר רשות, שזה משהו שהוא תלוי שם באוויר, שאף אחד אפילו לא יודע משפטית מה זה בר רשות, הוא לא היה בא. עכשיו אתה רואה היום אנשים שבאים, מה שנקרא, וקונים היום בתים בתוך היישובים.
כן, לא חקלאים, לא באים ממניעים חקלאים.
תראה, הם באים היום ובונים אחוזות.
נכון.
כשאתה בא ואתה רואה, אז אתה רואה, תשמע, אז אני אשאל אותך שאלה, איך... למשל, ואני לא רוצה לנקוב בשמון.
אבל יש עוד שאלה אחרת. אתה רואה...
איך אחוזה ב-2,000 מטר של בית יכולה להיות, ואיך אותו מסכן, אתה יודע, ואני
אומר לך... בית סוכנות הישן שלו, שיש לו מאחורה...
אני אתן לך סיפור יותר דרמטי. אתה יודע, שהגיע לבית משפט, אדם בן 85, הוא נפטר. בן 85, ואומר לשופטת, הנה, בואי תראי, הנה תמונה שלי, שהנאצים תלו אותי עם הרגליים למעלה. ואומרת, שמי, אני מתפרנס מזה, הגעתי לגיל, ואין לי פרנסה.
אין פנסיות לאנשים האלה, אין שום דבר, כל החיים היו חקלאים.
בדיוק ככה, מישהו פה צריך להילחם למען העניין הזה. ואז אני בא, ואני רוצה פרנסה, אז אמרת לה, אני לא לשכת הרווחה. חבר'ה, בואו, אנחנו, זה לא איזה מדינה בצפון אפריקה, או בדרום אפריקה, או בפולין.
אז איך אותו, ואותו קשיש, אותו מבוגר, בן 85, לא יכול למכור חלק מהקרקע שלו ולפנות אחוזה של 1,500 מטר?
איך? יש תמ"א 35. תמ"א 35 מגבילה אותנו ל-350 עד 400 יחידות דיור בכל מושב. אנחנו לא, אנחנו כבר עברנו, אז מצד אחד אתה יכול להוציא תוכנית, אבל התוכנית הכללית היא לא מדברת על זה שאתה יכול לבנות יותר מאשר 350 יחידות בכל היישוב. עכשיו באים המאחרים, איפה המאחרים? אלה שקרובים, שהזכרנו אותם מקודם. אלה משם ואלה מפה, ושמור לי ושמור לך. החבר שלי צוחק פה, אתה מבין? זה ממש בדיחה, תקשיב מה שאני אומר לך, זה בדיחה. פשוט בדיחה, אני אומר לך כיושב ראש יישוב, שהבין את הדברים האלה, מה שנקרא, שנכנס בתום לב לעניין הזה, ואומר לך, הייתי לפעמים נכנס בתוך שערי בצרה, והייתי אומר, וואלה, תשמע, בוא נה, אני לבד. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות?
יש שטחים מלאים, אתה לוקח... תשמע, זה אזור במרכז הארץ. אתה יודע, כולם הרי רוצים לגור חדרה גדרה, לא רוצים לגור בבאר שבע, בסדר? בלי להעליב... או באזור באר שבע, בלי להעליב אף אחד. אזור ענק, שלא נדבר על המורשה שם, שאיפה שכל הטיסנים נוחתים.
נכון.
שגם שם אפשר, אתה יודע מה, שם אפשר להמשיך את נתניה. לא מדבר איתך, בוא נוריד שם צמודי קרקע.
תשמע, אני אגיד לך גם יותר מזה. זה גוש שנקרא 7696, תראי כמה אני מכיר את הגושים שם. ויש שם...
לוחסן.
לוחסן, אין לוחסן.
לא, גוש.
גוש.
גוש שלא חולק.
גוש שלא חולק.
אתה יודע כמה בעלי קרקע יש שם?
רגע, חכה. אבל איפה התקדים? חרוצים בנויה על חלק מהמושה. השם עשו חלוקה. אז אם שם יש...
בחלק של חרוצים במושה עשו חלוקה?
בוודאי. הרי יש שם הבתים של דונם, לא היום, בשנות ה-50. אז איך בכל הגוש הזה אי אפשר לעשות חלוקה? עכשיו אנחנו נכנסים שוב פעם לפוליטיקה. תתאר לך שיבואו לשם 1,500 יחידות, מה יעשה קיבוץ פעים? הוא כבר לא ישלוט במועצה. ברגע שהוא לא ישלוט במועצה, אז כל הכוח יצא ממנו. הבנת? זה...
שפעים ונהנים בעברית.
שפעים ונהנים.
האם למושבים, דיברנו קודם על חבל מעון, על חבל הבשור, פטיש, שם אנחנו רואים הגירה חיובית?
מה זה הגירה חיובית? אנשים צריכים להתפרנס ממשהו.
לא רואים.
דרוש, יש לך 500 איש, אתה לא יכול...
אתה צריך לפתח משהו. אתה צריך לבוא ולהגיד, לעודד את החקלאות. בא חבר שלי לשר החקלאות הזה. אמר לו, תשמע, אני לא רציתי לבוא, שלא יבוא ויגיד לו שזה אני.
מיקרופון, קצת יותר קרוב למיקרופון.
בא לשר החקלאות הזה, אמר לו, תשמע, בוא, אנחנו מוכנים להתחייב, 2,000 דונם עגבניות אנחנו נעשה, 1,000 דונם עגבניות, 1,000 דונם מלפפונים אנחנו נעשה. כלומר, בוא נעשה איזושהי תוכנית, וזה לא בעיה, היום הכל מחשבים. כן. אתה יכול לדעת את הצריכה של המדינה, כמה צריך לייצר. אנחנו נתחייב שאנחנו מייצרים את זה. מה ענה לו שר החקלאות שהוא, מה שנקרא, צריך לבוא מתוך החקלאות? אמר רק רגע, קרא ליועץ תקשורת שלו, אמר לו, לא, מה פתאום? מה יגידו שאתה יוצר את היבוא, אתה תקבל פחות קולות בקלפי. אני שואל אותך, זה מה שמעניין אותנו, יותר קולות, פחות קולות. מה, תשימו את הדברים על השולחן.
אני חושב שדווקא תקופת השנה האחרונה, הקורונה, דיברנו על זה באחת התוכניות, כן הביאה את אנשים להבנה של מה זה תוצרת חקלאית איכותית, טרייה, אנשים צריכים לגדל בעצמם, פתאום המרפסות נהפכו להיות ירוקות. וכמה אתה רוצה להיות לא תלוי ביבוא, אלא ביצור המקומי?
תראה, השנה האחרונה של הקורונה, אם נאמר את זה בצדק, עם הנקודות מחירה שקמו בארץ, וקמו לא אחת ולא שתיים, ואני שומר לעצמי הרבה זכויות בעניין הזה, כן, למרות שאין שום דבר פה רשמי, אבל אני אגיד לך דבר אחד, בהחלט זה עשה טוב. אתה בא, אתה רואה, יש לך חוויית קנייה, פער התיווך.
נעלם.
אתה מבין, קצת נעלם, אתה רואה. בא שר האוצר ואמר, אני מבטל את המכסות, אני דואג לחקלאים. אמרתי, הלוואי ויבטל את המכסות.
טוב, מושבניק לשעבר.
מה?
מושבניק לשעבר.
אבל הוא גם, הוא לא נראה לי שהוא מושבניק, הוא רק בא לישון במושב.
הוא גם לא בא לישון במושב היום. זה לא
נראה לי
שעבר.
יש את המושב כמו משה, שהוא גידל, שהוא, יש לו את הרועה עליו.
לא, גם ההורים שלו בכפר אחים, הם, גנץ, היה להם שם רפתות. שמע, הם אנשים שגדלו בתוך חוויית החקלאות. אבל אתה יודע, הצועני הוריק את האמא שלו שלא ידעו מאיפה הוא בא. אבל אני אומר בראש גלי, אני קודם כל חקלאי, בראש ובראשונה, ומעניין אותי המשק, ומעניין אותי הקשר עם העירונים, ומעניין אותי למר לך למכור סחורה טובה, בריאה, אני נהנה מזה. זה לא ש...
אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, זה כל פעם אנחנו מדברים על זה, אבל ברגע שיקחו את השרים ויגידו, אוקיי, בוא נביא אנשים מקצועיים לתחום הזה, אנשים מהשטח.
לוקח מישהו מהשטח.
כן, אבל אתה יודע מה, בוא, גם לקחו הרבה יועצים לוועדות הקורונה, ובסוף הם קיבלו החלטות הפוכות. זה לא, בסוף הכל איפשהו זה בפוליטיקה, והכל, אף אחד לא מסתכל על, אני חושב, על טובת האזרח, פשוט,
תראה, אני אענה לך.
זה מזעזע. וזה נכון, דרך אגב, לכל תחום לדעתי.
אני אענה לך על זה. אני ששימשתי, מה שנקרא, יועצו של ראש הממשלה בליכוד, אני אומר עוד פעם, שזה, לא לקחתי משכורת. לא באתי בשביל משכורת. באתי מתוך דבר שאני מאמין בו. גם ההסכם שלנו עם הליכוד היה כזה שהוא נתן לנו לחקלאים, מה שנקרא, קפיצה אחת קדימה. זה שהליכוד לא עמד בו, הוא לא עמד בו, שזה אנחנו מתמודדים היום לבד. אנחנו מתמודדים כצומת. אבל אני אומר עוד פעם, הכוונות והמטרות שלנו בתוך העניין הזה, הן אכן חיוביות לא רק לנו במובן הזה של החקלאים, ואם אנחנו ניגע בנושא הזה של הנדלן, אז בוודאי בוודאי, כי אם נניח אנחנו מקבלים 50,000 שקל לדונם, ואותו דונם, כן, כחקלאי, ואותו דונם הופך להיות אחר כך 2 מיליון שקל, אז אתה רואה כותרת בעיתון, בית נחמיה מכר את הקרקעות שלו ב-180 מיליון שקל. אבל אף אחד לא אומר שבית נחמיה קיבל בסך הכל 23 מיליון שקל על 420 דונם, שזה מה שנקרא...
הכותרות תמיד יפות בעיתונים.
הכותרות הן... תקשיב, אבל תראה, בסוף זה אנחנו. בסוף זה אנחנו, ובסוף זו אותה אישה שהיא חד הורית, שהיא צריכה לקנות את התוצרת הזאת, ואין לה איפה לגור, ואתה יודע, ואנחנו כעם יהודי נקרא לזה, אין לנו טיפת חמלה. והחמלה עוברת. ואני אומר לך עוד פעם, אלה הדברים שעליהם אנחנו צריכים לשים את הדגש, ומפה אנחנו צריכים, מה שנקרא, לברור ולקחת את המנהיגים שלנו.
אז רגע, כמפלגה, צומת באה ואומרת, אני מייצגת את החקלאים?
צומת, לא אומרת, צומת רצה עבור החקלאים. היא רצה עבור החקלאים, אני לא אומר שלא, ואני מבקש שכל העיר יתמכו בה, כל בני העיר יתמכו בה, מכמה סיבות. קודם כל, הנושא הזה של, אני חושב שביטחון מזון זה כמו ביטחון אישי. אני לא רוצה כרגע להיכנס לתוך הנושא הזה של הטרור, כי מקום חמישי אצלנו זה גיא רייף, בטח אתם... זה שהיה הרב פקד, לא? כן, נכון, כן. שהעיפו אותו. וכמה פעמים שאני שאלתי אותו, אמרת, אתה ירית או לא ירית? לפחות אני תחקיר. גיא לא ירה, גיא שילם את המחיר. היום שאתה רואה את הטרור בתוך היישובים הערבים האלה, אתה אומר, אין השן בלי אש. היום באים הערבים, עם כל הכבוד, והם רוצים שאנחנו נעשה אצלהם שם הסדר. בתוך הכפרים
הכל
הערבים.
הכל מתחיל בחינוך. דרך אגב, הכל מתחיל בחינוך.
הכל מתחיל בזה, אתה יודע, במה ולמה אנחנו בכלל נמצאים פה וקיימים כאן. כי אנחנו הגענו כמו ערב רב והקמנו כאן מדינה. והמדינה הזאת היא 70 שנה. ואם אנחנו לא נדע להתעשת על עצמנו ואנחנו נייצר מנהיגים חדשים, אז לא יהיה לנו מנהיגים. הנה, קחו אתם תקשורת. הרי מי שמוביל היום בארץ זה תקשורת. אתם חושבים שמישהו רוצה להכניס אותי בכלל לתקשורת? מנסים לו, ברור שלא. 6-7 מפלגות, וזהו. ובזה נגמר עניין. מי אמר שבעוד 32 מפלגות אין אנשים טובים, אין אנשים מקצועיים?
לא, אבל אתה יודע מה, בוא נפתח רגע בעולם הזה של הפוליטיקה ובשיטת הבחירות בישראל. יש טעם בכלל למפלגות קטנות לרוץ, לשרוף את הזמן, את הכסף, את המשאבים, כשהם מראש יודעים, אני לא מדבר עליך, כן? כשהם מראש הם יודעים שהם לא יבחרו?
תשמע, במבנה שלנו כעם יהודי, שאנחנו 12 שבטים, ואל לנו לשכוח מאיפה אנחנו באנו, אנחנו צריכים את זה. אל תגיד לי אתה, שאתה יודע מה, שהחרדים בבני ברק מצביעים בגלל אידיאולוגיה. הם מצביעים בגלל אינטרסים. הרי זה ברור לחלוטין.
בסוף הכוח החלש, הוא לפעמים זה שיחותם את הגולד.
עכשיו... בסדר, אתה יודע, אני מסתכל על ניסיונות ומפלגות, שבאופן תמידי מקבלים מאות קולות או אלפי קולות בודדים.
תראה, זה גם אומר משהו. זה, באיזשהו מקום יש כאן איזושהי מחאה. עובדה שאנחנו עכשיו בבחירות הרביעיות, ובעזרת השם אנחנו נגיע לחמישיות, ומי יודע אם אנחנו נעבור את השישיות, ובואו נגיד שלא נגיע לשביעיות.
ואז זה באמת סגור את המדינה.
כולנו
שביעות
מתסכלים.
כי זה ליכוד, וזה אתה אומר.
מה זה?
שביעיות זה המונח מהליכוד.
תשמע, אבל אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה. אתה יודע, לאט לאט מדברים שאולי המפלגות הקטנות יכריעו את הבחירות. עכשיו אני אומר לך, שאם אני יש לי 4 מנדטים, אני מכריע את הבחירות. אני אגיד לך גם למה. גם אם צריך ללכת עם השמאל, אני אלך עם השמאל. כי אני בא, אני אגיד לך למה. אני יכול להיות ימני, ואני ימני, ואני לא חושב שיש מישהו יותר ממני שהוא ימני. אני אומר את זה. אבל אני גם צריך ראש על הכתפיים. ולא לבוא ולהגיד, תשמע, זה יותר חשוב מאשר כל דבר אחר. המדינה היא דבר יותר חשוב מאשר כל דבר אחר.
אני דרך אגב, אני מילה אחת על הפוליטיקה וניצא להפסקת שיר קטנה. אני לא חושב שיש ימין ושמאל, אני לא חושב שיש מישהו בשמאל שרוצה להחריב את מדינת ישראל. זוהי דעתי.
אני חושב שכן יש ימין בשמאל, אבל זה בשוליים, כן?
הם בשוליים, כן, לא, ברור, אבל אתה יודע, אני לא חושב שאתה יודע, אנשים שנמצאים בשמאל, שמגדירים אותם שמאל, הם קמו בבוקר ואומרים, ניתן את הכל הערבים, ניתן את זה, נחזיר את תל אביב. לא חושב
ש... אתה יודע מה, אני גם מציג אותך, אתה חושב שאלוף יאיר גולן, כן, הוא שמאלן, מה, הוא אלוף? מה, הוא לא עבר את אותו...
הוא נלחם בשביל המדינה הזו.
את אותו בית ספר שלא עבר גנץ?
בדיוק, הוא נלחם בשביל המדינה הזו.
תשמע, בוא, אתה יודע, לפני... אני אספר לך סיפור קטן וזהו. בא אליי בבחירות האחרונות, לא אלה שהיו אלה לפניהם, בא אליי בוגי. רצה שנשב, שאני אתחבר אז לכחול לבן, ובוגי הוא אדם מאוד מעניין, ופרסנו מפות. הנה, אני אגיד לך איך קוראים למפה הזאת, אגב, אתה תאהב את זה. S15, אתה מכיר את המפה הזו?
לא.
S15, R6ים. לא משנה. אחד המפות שאני הלכתי מכות שם עם הפלסטינאים באנקרה, על המפות האלה כדי להביא אותם, יש שם החותמת של העולם, שטראמפ כל הזמן דיבר על המפות האלה. ואז הוא אומר לי, מאיפה יש לך את המפה הזאת? אז אני מספר לו. אז הוא אומר לי, למה היא לא במדינה? אז אמרת לו, תשמע, אתה היית רמטכ"ל? אז לשים אותה במדינה. הוא אומר לי, איפה לשים אותה במדינה? אתה מבין איפה הבעיה? אתה מבין איפה הבעיה? מי שאין לו עבר, גם אין לו עתיד. אבל אתה רוצה לצאת להפסקה.
כן, שלוש דקות.
ונדבר אחרי זה על טבעות.
שלוש דקות.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקשין ואופר לוין, מארחים את משה גרין מהיישוב חרוצים, מעניינים. בצרה, סליחה.
אותו דבר.
כן, זה אותו גוש. חקלאי, איש משקולות נקרא לזה ככה.
לא, אז אתה יודע, החזיר אותנו קודם כל לעולם של החקלאות, וזה איזשהו המשך ישיר לשיחה שהייתה לנו בשבוע שעבר, קצת על מושבים.
כן, אנחנו בשלושה שבועות על חקלאות, אתה שמת לב, התחלנו, מה היה לפני שלושה שבועות? היה גם כן משהו על חקלאות, מי דיבר?
גינות.
גינות? היה אחרי זה את אורית עם הפיצול נחלות, והיום יש לנו את משה. אני רוצה דווקא על משה, בא עם איזשהו נקודה, איך אנחנו יכולים להגדיל את היישובים האלה בצורה מאוד מאוד מהירה יחסית, ולחסוך על הרבה בירוקרטיות. יש איזשהו, יש לך איזשהו רעיון בראש?
היום חסם הכניסה הוא מיליוני שקלים. ואנחנו יודעים שאנשים היו שמחים לעבור, לא רוצה להגיד מרעננה, אבל אנשים היו שמחים לעבור לגור עם פיסת קרקע ירוקה צמודה, אבל ההיצע לא גדל, ואז איך מייצרים יש מאין?
טוב, אז בוא, אתה יודע, אני אלך להצעה שלפחות ניסיתי להוביל אותה בכנסת ה-23, ואומר את זה בהגינות, יחד עם השר אלי כהן, ויחד עם משרד השיכון. באתי ואמרתי, אחרי המשקים יש מבנים ישנים, בוא ניקח את המבנים האלה, נהפוך אותם.
מגורי התאילנדים היום? או יחידות הדיור הלא חוקיות?
בסדר, אני מקבל את כל מינוח שאתה רק רוצה, אני איתך. בסדר? בסדר, מקובל עליי. אבל בוא, מה שמעניין אותי זה פחות התאילנדים, מה שמעניין אותי זה באמת, כמו שאמר, איך אנחנו מייצרים יחידות יותר זולות, ונהנים מה שנקרא מהפיסת קרקע. אז הצעתי, אמרתי, בוא, יש מה שנקרא, אפשר לייצר 132 אלף יחידות דיור כאלה, שאנחנו מגבילים אותם ל-4,000 שקל יחידה, בלי לריב עם המינהל, עם כל מי שהיה שם.
אתה מדבר על שכירות עכשיו?
על שכירות.
אבל זה שקל שכירות.
שכירות, אנשים שיש בשכירות, 1,000 שקל ילך למדינה, ו-3,000 שקל ילך לאותו חקלאי, שברך אותו השם, והגיע לגיל 80 או 90 או לא יודע, ולא יכול לעסוק בחקלאות. עכשיו, מה אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו מרוויחים מזה כמה דברים. אחד, אנחנו מביאים שם משפחות ב-4,000 שקל לחודש, שכל אחד יכול לעמוד בזה. שניים, אתה לוקח את אותם אנשים, מחבר אותם לקרקע. שלוש, אתה לוקח את התשתיות שנמצאים כבר במושבים, בקיבוצים, שזה גני ילדים, בתי ספר, בתי נוער, שזה קיים, וכמעט זה האוכלוסייה הולכת ומדלדלת שם.
אתה משמיש אותם יותר.
יפה.
אתה מצעיר אותם,
ואז אתה עושה את ההשקעה הטובה ביותר שיכולה להיות במדינת ישראל. וזה הילדים. אתה בונה חינוך, אתה בונה דור קדימה ל-15 שנה, זה אחד הדורות הטובים שיהיו. עכשיו 10-15 שנה, בייחוד נמצאים שם בעלי משקים, בני 80-85, שיש ילדים ואין ילדים, חלק מהם אפילו זה דור שואה וכל מיני כאלה, אז נוצרת איזשהו, אתה יודע, קשר.
כי זה יישוב קהילתי וזה לא עיר.
כי זה משהו שצריך להשתמע.
אבל תגיד לי, משה, כזה דבר, זה נשמע רעיון מדליק, אבל אם אני עכשיו כמשפחה רוצה לעבור עכשיו לאותו יישוב, אני לא... מישהו צריך לבוא ולעשות השקעה ראשונית באותו נכס.
אז אותו אחד, אותו בעל משק עושה את ההשקעה. הוא עושה ומוכנים לעשות את השקעה, וכמו שאמרת, יש נגיד מגורי תאילנדים ומגורים לא חוקיים, וכל מה שאתה רוצה הכל נכון, אז מישהו כבר עשה את זה.
כן, אבל בדרך כלל אותם המגורים של היחידות דיור, הם לא מתאימות למשפחה עם שני ילדים.
לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, משום שיש הרבה מאוד יחידות דיור היום, שהן מפונות, בגלל פחד מהמינהל. אז עומדת לך יחידת דיור שם עם שלושה חדרים, ואף אחד לא משתמש בה. למה? כי הפחד מהמינהל. יבוא הפקח של המינהל, יעשה לך עם הלשון ככה, יפתח את הנייר ויתן לך 350 אלף שקל קנס. מי יכול לעמוד בזה? ומשפטים ועניינים, אנשים רועדים מפחד.
תאמת, אפשר להיכנס איזשהו סוג של תוכנית מימון, אתה יודע, עם בנקים נכונים.
לא, אבל זה לא
להשקעה. אומר,
עכשיו אני אדבר איתך אחרת על נושא הבנקים. בוא, אני אלך איתך לבנקים. אני חיכיתי לשאלה הזאת, אבל אני אגיד לך איפה הבנקים ולמה הבנקים הסכימו להיכנס. הבנקים משעבדים את המשק. עכשיו המשק הוא בר רשות של בר רשות. אבל יש איזושהי הסכמה שאף אחד לא נכנס אליה, שיעבוד של בר רשות של בר רשות, שאנחנו לא מכירים את זה בשום מקום, אגב. זה סוחר של סוחר של סוחר, שאני לא יודע מה יש שם. אבל אם הסוחר של הסוחר של הסוחר, ויש לך שם עוד ארבעה אנשים שהם בעצם ערבים לאותו סוחר, הבנקים יקפצו על העניין, כי הם מבינים את זה גם כן. זה בקטע של הסחירות. מפעד קוצר הזמן, אני רוצה ללכת לתוכנית הרבה יותר רחבה. הרבה יותר רחבה, במשקים, שאנחנו לא צריכים לא מיליונים ולא מיליארדים. ולצורך העניין אני אקח את מושב פטיש. עכשיו, מושב פטיש הוקם בשנות ה-50,
כן.
ויש לו טבע, והטבע שלו נגזרת מתוך אחד ה-SR'ים. או שזה R6, אני לא זוכר שם איזה R יש שם, או ה-S15. עכשיו, אתה צריך להבין, כל המפות שבאו, כל הטבעות שבאו אחרי שנות ה-50, במושב פטיש, אגב, במושב פטיש אין שום טבע אחרת, זו הטבע שקיימת משנות ה-50, אבל כל הטבעות שבאות ממקומות אחרים, הם מה שנקרא, הם לא מה שנקרא מבטלים את הטבע הקודמת שהייתה. לא מבטלת, לא מבטלת, מוסיפה ולא מבטלת. יש כל מיני פרשנויות לגבי התוכניות מתאר המחוזיות, ששמה, בתוכניות מתאר המחוזיות אומרים, קרקע חקלאית מוכרזת, אם היא מוכרזת ואם היא לא מוכרזת. עכשיו, אם אנחנו מדבר פה על מוכרזת ולא מוכרזת, אנחנו לא נגמור עם זה. למה? יש מה שנקרא ולקח, ועדה לשימור קרקע חקלאית, שיש שם איזשהו ועדה, שבשנת 68 אתה רואה את השעונים של המטוסים של הגרמנים, שצילמו את כל המדינה, כולם רצו להיות חקלאים, ואמרו, מישהו ישב שם וצייר, ואמר, כל המדינה הזאת זה קרקע חקלאית מוכרזת, ובעצם אנחנו נתחיל להוציא מהכרזה את כל הבתים ואת כל היישובים משנת 84 ואילך. עכשיו, אני יודע שזה משעמם, אבל אם אתה תראה בתל אביב, ואתה תראה ברמת אביב, אתה תראה ששם יש עוד קרקע חקלאית מוכרזת.
עדיין.
עדיין. לפי המפות. שזה, אז איך עשית שם טבע? זאת אומרת, חבר'ה, זהו, הכל צחוקים.
הכל עניין של רצון.
הכל עניין של רצון. עכשיו, שאתה בא נניח לאותו מושב שנקרא פטיש, שאין לו משם, אתה יודע מה זה משם? אני אצטרך לך עוד משהו לגבי המושבים, ואולי נעשה טיפה סדר. בשנות ה-80 החליטו לרשום את חלקות א' בטאבו, וקם איזשהו אחד שהוא מה שנקרא מודד, שקוראים לו סטפן ביכלר, והוא צייר את חלקות א', שזה 10 דונם, וצייר עוד 2.5 דונם וקצת יותר, אם היית קרוב אליו, אז הוא נתן לך טיפה יותר למגורים, ואם אתה לא היית נחשב שם בחבר'ה, אז היית מקבל פחות מ2.5 דונם. בקיצור, זה בסך הכל ציורים, והציורים האלה היו אמורים לבוא לשטרות רישום בטאבו, וחלק מהם באמת עברו גם לשטרות רישום. אלא מאי? הדור עבר, והמינהל הבין שיש לו נכס ביד, אז הוא לקח את כל היחידה של סטפן ביכלר אליו, וקרא לו יחידה מסווגת. למה יחידה מסווגת? כי אז בזמנו האגודות חתמו, 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 ולא ידעו אפילו על מה הם חתמו. אבל אין לזה שום כוח ואין לזה שום חוק.
זה כאילו יושב מישהו במנהל, והוא כאילו, הרי כסף, אתה יודע, אני מדמיין מנהל, כזה, אתה יודע,
הרי כסף,
הרי כסף, שחררו את זה.
מה,
תגיד לי, למה אתה... היום כשאתה מוכר משק חקלאי...
עוד מילה, סליחה, למה ליצמן רוצה את המנהל, אתה חושב? מה, ליצמן פתאום הולך להקים מושבים ויישובים, חבר'ה, מספיק? מה, אתם תוכנית רדיו, תקראו לילד בשמו, תקראו לכל עם ישראל, אפשר לעשות היום, יש את כביש 6, אתה מגיע למושב פטיש במשהו כמו שעה, או אפילו 3/4 שעה, ממקום מדהים, יפה, אפשר לעשות שם טבעות. רצית להוזיל את מחיר הקרקע? בוא נוזיל את מחיר הקרקע. יהיה לך שם עלות בנייה שהיא לא יותר מזה. קח גדודים ופלוגות של חיילים. היום שהשתחררת מהצבא, גמרת את הצבא, תרשום.
אבל זה לא רק זה, אתה יודע, זה צריך להשקיע כאן, לא רק ביישובים ולא רק בדירי דיור, צריכים להשקיע כאן הרבה יותר, כמו שבנו את מודיעין, העיר המתוכננת היחידה בישראל.
לא, אפילו חריש.
חריש לא מתוכננת, אתה רוצה להיכנס לחריש, אין לך לא רכבת ולא כניסה בכביש 6, הגיוני. אז אתה יודע, בואו, תתחילו לבנות עיר, מתחילים את העיר לדעתי מתחנת רכבת ותשתיות.
תגיד, אנחנו יושבים פה בעוד 5 שנים. יהיה משהו אחר, אתה חושב?
קצת יותר שיער על הראש.
תשמע, אני אגיד לך משהו. אני לוחם, אני אומר לך. עכשיו, אני החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי. עכשיו, אני נראה כמו איזה הזוי. אתה יודע, מצד אחד, אבל אני מדבר עם קבלות. אני מדבר עם קבלות, אני יודע לעשות. עכשיו, אני מאוד רוצה להיכנס לתוך הכנסת. וברגע שאני אצטרך להיות, מה שנקרא, הכל, שיגיד שמאלה וימינה, ואני צריך להכריע, אז כל הדברים האלה יהיו בהסכם הקואליציוני. מה שקרה לי בהסכם ליכוד צומת, שעשינו בכנסת 23, שאגב ביבי חתום עליו ואני חתום עליו, שאין לי אצבעות בכנסת. אז אתה לא רוצה לספר לך את הבדיחה של היועץ, אתה יודע, עם החתול, אתה מכיר את זה. אז אני יכול לעשות מיהו מהיום ועד מחר, אבל אם אין לך קולות בכנסת, אתה גם לא יכול להשפיע. וברגע שיש לך קולות בכנסת, ואנשים מאוד תאבים לשלטון, ולי אין שיגעון גדלות, ואני בסך הכל רוצה ללכת למען העם, אז אני בא ואומר דבר אחד מאוד ברור, ברגע שיצביעו, ולנו יהיה את הארבע אצבעות, והאנשים שמתמודדים איתי זה בדיוק אנשים שחושבים בדיוק כמוני, וזה אותם מושבניקים, שיש להם בדיוק את אותם צרות, וחלק מזה זה גם עירוני, אתה מבין שהוא הגיע לגיל 60 ו... וביטוח לאומי נותן לו 1,500 שקל לחודש, אחרי שהוא שילם 7,000 שקל לחודש, והוא צריך היום תרופות ואין לו מה לקנות תרופות. בואו, זה לא, אנחנו פה לא דואגים לאנשי
העסקים,
מדינת רווחה. בסוף אנחנו, אני חושב שמרבית העם רוצה שיהיה טוב לעם, רוצה שנתפרנס בכבוד ושנצא לפנסיה בכבוד, ולא נראה את אותם אנשים, בעיקר עצמאים גם, מושבניקים רובם הגדול עצמאים, שצריכים לחיות מאותו 2,000 ומשהו שקל ביטוח לאומי, ואולי עוד שום 1,000 ומשהו שקלים פנסיה אם יש להם. כן, משה, שמחנו מאוד לארח אותך כאן. הייתה תוכנית מדהימה, עברה מאוד מאוד מהר, למדנו הרבה דברים.
שמחתי גם להתארח אצלכם, אני כבר אומר לכם.
אני חושב שמושב פטיש זה התוכנית שדיברו עליו הכי הרבה ברדיו אי פעם.
אני חושב שמישהו בכלל העלה את המושב פטיש, אני חושב שמישהו יודע חוץ ממנו שיש מושב פטיש.
מושב פטיש זה
ליד... תגיד לך מה. לא, תגיד לי. בצעירותי הייתי חבר בתנועת המושבים, והיה מסלול טיול מכפר ויטקין לימית, 3 ימים על אופניים. אני את הלילה ישנתי במושב פטיש, ועד היום שורף לי מהאוכל החריף שהם הכילו אותנו.
אני אגיד להם.
לא, אבל אני, לא, אחר כך שנים הייתי עובר ממול, אחר כך אני אספר לך למה.
טוב.
תודה רבה, משה.
תודה
ריקו, ריקו, תודה, אני מתעמיד, דרור. שבוע הבא אנחנו נדבר על השקעות נדלן, כל השקעות בארץ, לא השקעות בחול, השקעות נדלן. תודה לשוקי ולכל העוסקים במלאכה, תודה לרדיו סול, נתראה שבוע הבא, המשך יום טוב, ביי.
המדרגות גבוהות, לחישות שקטות.